יום ראשון, פרשת באר. שלום לכם ידידיי, היום אנחנו 22 לעומר. אנחנו מתחילים היום עם דברים נפלאים שהתפרסמו בבאר הפרשה לפני כשנה. סיפר הגאון הרב בורדיאנסקי, הוא שמע מנהג מונית כמפתח לפי תומוי, פעם אחת הזדמן לו באחד הטיולים במרחבי הארץ, שהוא ישן שנת לילה יחד עם חברים בשדה פתוח. הוא מספר שלפנות בוקר הגיח נחש גדול מסוכן לאותו השדה, ופשוט לפת את אחד החברים סביב גופו מכף רגל עד ראש. אותו חבר שהתעורר, היה בבעלה עצומה, פתח פי בשאגות אדירות, עד שכל בני הקבוצה התעוררו מהשינה, וראש הקבוצה שם צויד בקדח, והחליט להציל את כל בני הקבוצה, אין מראה לראות צירייה אחת בראש של הנחש, להרוג אותו, אפילו שזה מסכן אותו שרים. אם הוא יחטיא את המטרה, זה יכול להרוג אותו. אחד מתוך כל אותה חבורה, שהיה שומר תורה ומצוות, הוא מהר ברגע האחרון, לעצור את ראש החבורה, וביקש ממנו שיחכה עוד רגע, והוא בעצמו התקרב סמוך לחבר ששכב, שהיה מלופף בנחש, והוא אמר לו אותו חבר, תגיד אחרי מילה במילה. הוא אמר לו, תשמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. הוא ראה איזה פלא רבותיי, הוא רק סיים אותו חבר להגיד, איך עוד? מיד הנחש ירד מהגוף שלו, והלך משם. ממש של היהודים הישראלו. אז שאל אותו הרב רודיאנסקי, נו, מה עשה החבר שלך אחי, כזה נס גלוי? אמר לו, מה הוא עשה? הוא חזר בתשובה. היום הוא אחד מחשובי התלמידים, בישיבה אותה אור החיים, בישיבה מפורסמת, ושאלת לו, מה איתך? אתה לא שינית את אורחות חייך יחד, אחרי שגם אתה ראית את יד השם בעליל? אמר לו, כבוד הרב, הנחה שלה היה עליי. שצער הרב בודיאנסקי, זה המייסה הזה לדוד של הרב שלם של הדרום, טוב רב שלם קנה את המייסה, והיה מעורר, אתה שומעים עם הסיפור הזה. גם אם אדם יראה גילויים נפלאים שהם נעשים כדי לעורר את הנפש, הנפש הישנה באבלי הטבע, למען יכירו וידעו כל בי העולם שיש מנהיג לבירו, וישנו את אורחות חייהם לחזור לשם, להתקרב. מכל המקום הלב טיפש ונשחץ, נושא לעצמו תירוצים שונים, הרי ההנחה שלה היה עליי, מה אני קשור? אז אומר, היה אומר רב שלם, לפני שנלעג באותו נהג מונית, נסתכל על עצמנו, האם אנחנו לא דומים אליו בעניינים אחרים שגם נוגעים לנו. העניין הזה, הוא אומר, גם לעניין העבודה של האדם בימים האלה, עם הספירה. צריך להבין שהדברים נוגעים אליו ממש, בזמן שהוא מתקן את הדרכים שלו, משנה את עצמו. לא עושה פה טובה לאף אחד, עושה פה טובה לעצמו. הרווח מעסק התורה והמצוות והתיקון המידות זה הרווח שלו, ולאידך ההפסד שהוא לא כראוי, אז ההפסד הוא שלו. אז יש כאלה שמבארים את המשנה, מה שכתוב, את לא כמו שצריך את הפסוק, ספרתם לכם, מה זה לכם? אז הוא אומר, משל לבעל עסק, פעם בשנה היה סופר ביחד עם הסחירים והפועלים את הסחורה, מאזן את הרווחים, והוא היה, כמובן, לא הרי ספירת בדיקת הפעולות של השכיר, כי הרי הספירה והבדיקה שעושה בעל העסק. למה? כי השכיר זה לא נוגע, התוצאה לא כך נוגעת לו, אבל בעל העסק, יש לכל רווח או הפסד, השפעה חשובה שקובעת לו פה את הפרנסה לכל השנה. לכן אמרה התורה, ספרתם לכם, שכל אחד יביט על הספירה ובדיקת נבחי הנפש, כי ספירה שנוגעת לא בעצמו. לכן אמרו חז"ל במנוחה, שתהיה ספירה לכל אחד ואחד, בין הספירה של בייזין, דוגמת שמיטת ויובלת, אל העסק של כל אחד ואחד. ואנחנו ממשיכים עם הסיפור היומי. יש יש פה סיפור נפלא שהתפרסם בגילון השגחה פרטית. עד לא מזמן הוא אומר, התגוררתי בבית שהיה קטן אליי, קטן בגודל. אור השם, זכיתי במשפחה ברוכה, הגעתי ממש למצוקת דיור, על כל מרצפת היו שני אנשים בחדר ילדים, יש לנו שתיים במיטה. כל אחד מהילדים מוצא לאיזה מקום מקורי, להניח את החפצים. לא אפילו מקום למגירה לכל אחד. אחד מצא לעצמו כמה סנטימטרים באיזה מדע במטבח, השני פינה מקום תחת למיטה, השלישי אסף את הדברים שלו בתוך את הציטוי של קרית. גם אם תאמינו שאני מגזים, תאמרו שאני מגזים, תגידו שאי אפשר להגזים בתור של המצוקה. ועם השנים, עם השנים הוא אומר, הבית הפך לבית הפך לבירת סליחה. זאת אומרת, במקרה הטוב, שיש הבלנות, נהגים מנימות, ולוקחים כולם אחד מהשני סליחה, אפשר לעבור. אבל אתם מבינים בוודאי שהנימוס הוא לא אורך קבוע אצל ילדים צעירים שאוהבים, לא פעם הופך את הבקשה לפקודה או לתגרה. ספר המריבות של הבית, הוא אומר, לא היה לנו כזה. חמי לרשום ש-90% מהמריבות נסו בו לעיני מקום, מרצפת, כיסא ומיטה. מה זה נפלה בבית שלנו ההחלטה לעבור דירה? קיבלנו הרבה הצעות, אבל בכל הוצאה היה את החיסרון שאי אפשר להתעלם ממנו. החיסרון המשמעותי כמובן זה המחיר. הוא מספר שהוא לא רצה להיכנס לחובות, הוא ביקש לקנות דירה במחיר שהוא מוכר את הדירה הנוכחית. המספר הצעות שירדו היה שווה למספר הצעות שעלו. אף אחד מהחברים הקרובים והרחוקים, תווכי דירות מקצוענים וחובבנים, לא הצליח להביא הצעה מתאימה. הוא מספר שהוא יעבד עצות. ובינתיים הוא המשיך בשגרה הצופה על כל המשתמע, ככה 8 שנים. בשנה שעברה הוא אומר, לפני פסח שמה לב שהחלונות מתלכלכים מסיפורים. לא די בדיירים שמלאים לנו תיבת ובפנים, התנחלו סיפורים בחוץ. ועוד אשתי מתלוננת על המשגע, הוא אומר, נזכרתי במה שכתוב בחומש. עניין שילוח הקן שלח תשלח, מיד אחרי זה כסיב לבית חודש, מה רש"י אומר? קיימת מצוות שילוח הקן, סופך לבנות בית חדש. אמרתי, אולי הקדוש ברוך הוא מזמן לי עכשיו מצוות שילוח הקן, כדי שאחר כך אני אזכה לבנות בית חדש. הזכרתי את המקום לפני 3 ושלחתי כאן כמה פעמים, לקחתי את הבנים, הביצים הטריות, כמו שכתוב. ככה קיימתי כמה פעמים מצוות שלא אחר כן. מאז הוא אומר, מה שלא הלך ב8 שנים, התקדם בזמן קצר. חבר התקשר אליי, הציע לי דירה במחיר שאני רוצה, במקום שאני רוצה. פשוט דירה בהזמנה. הוא אומר שהוא מרגיש שהגילוי הבהיר הזה, של הנהגת השם, שזכיתי לו, לראות איך כתוב בחומש וברש"י, מתקיים בי בדיוק. בא לי ברחמה מזמוחי, שמעתי הסיפורים שבקו השגחה פרטית והתחזקתי. ראיתי באמונה ובביטחון שהקדוש ברוך הוא יזמן לי את הצריך לי ולבני בי. ואנחנו ממשיכים עם פרשת שבוע. יש פה, בשבססת תשמעי רומר את הפרשה, יש פה לקט מיוחד ממור נגרי שתים עד הצד, על השבת, מהזמירות ועד תפקיד האישה. ראשית רבינו אמר שזה דברים שנקרחו כמובן מהאלון הנפלא כאלתרוי. רבינו אמר שתזמורות לשבת קודש חיברו גדולים וקדמונים, והכניסו בזמירות הרבה מדרשים, ולכן צריך לדייק כל מילה. שזה רב למד רבינו בספרים המפרשים את הזמירות. ואברך אחד שאל עד כמה חשוב שהוא יישב איתם וישיר זמירות שבת, אמרנו שזה מאוד חשוב, נגעה מאוד טובה. אז הוא הוסיף ושאל אדם שרוצה ללמוד, האם לקצר? אמר, ענה לו הרב שטיין, הנשעונק, שמול שבת זה לא מאוד חשוב לשמור ולקבל. אחרי כשילד גודל בלי הרגישה שלא נקשבת, אז הוא לא ידע את הגדלות והחשיבות של השבת. אבל אם ידע כל המשפחה לקיים ונקשבת, ילדים יודעים, מרגישים שיש דבר שהוא יקר וחשוב ונסגר שצריך להוסיף ולימוד עליו הרבה. בלי שינה כך, אז הילד לא ידע. הוסיף הוא אמר שמדובר גם לפני שיש ילדים, זוג צעיר וחברים ושערים לא יתרגל, אז לא יעשה את זה. הוא סיפר שבבריסק היה שיר שהיו שרים בלי שבת על דברה משני 3 דבורים, דרך עוד אמנם המוסר וייסר וכו'. חנות היו פתוחים וככה הייתה המנגינה הזאת מתנגנת בכל בריסק. והחור אומר שהם גרו, היו גרים שם בריסק קרוב, בהגרשה זריגר. הייתה דרכם שכה נתחיל לשיר הריינו, והם היו עונים בבית אחר כנגדה, השם חזדכו. וככה הם ממשיכים לשיר בצוותא שמחה גדולה. שאלו אותו, מזמורות שבת צריך לזגיד את שם השם כמו שכתוב, או שלא. אז הוא אמר שבבריסק לא היו אומרים את שם השם, והוא העיר שבסליחות אמורים כל פעם אלו כן ומכה בסיני, ומה ההבדל? בסיס הרי שבמשתברו היה כתוב שדרך שבח בו יודע מותר להזכיר. אם הוא אמר שמזכירים, רואו לא להפסיק בדיבור בזמורות. פעם שהיה בארצות הברית, ביחד עם תלדים מקורובים, אז אחד רשם אחרי זה, מה שהיה בשירה, אומר, העיניים נעצמו, השירה גברה, השם ועכשיו הוא סבן עם הבנת, לוקה לראות וקמים לך המחבץ. אומר, שקלנו ותרנו, דיברנו דיברותו, והמשכנו לשיר. פתאום רבינו נראה מעורר, תוך מספר שלו דיברנו, שמפליג על כנפי הזיכרונות הרבה שנים לאחור, זמן המלחמה הנורא, שתנו שוויץ, הכניסו את כל הפליטים למחנה הקורים, להתקבצו אז יהודים מכל קהילות אירופה, כל אחד יחיד מהבית שלו שנשאר, אחד ממשפחה. כל אחד היה צפון בכאבים, בגעגועים לבית שהיה בעינינו. רבוסי אז ישמע בשבת לא היו צריכים לעבוד, לא היו יושבים ביחד שולחן שבת, כל אחד הביא מנגינה מהבית. צליל שנשאר, זה שר באורך קלביון, מנגינה מיישובים פולין, אחד מנגינה מאוקראינה, אומר רבי יוסף ליינר, זה את המנגינה של יום זה מחובוד מהבית באיטליה. ככה התגבש אצל כולם מזמורות שבת מכל רחבי אירופה. ואין לא זכרת המנגיעה, כי היו שרים, שנשאר שהיו שרים לימים בביתו. לפתע, החל בנו הגאון רב מוישה לשיר, לפזם את אותה מנגינה. לא ידע מה המקור, אבל זה היה מנגינה רבה לאוזן, כובשת לב. וככה תוך מספר דקות, היו הצלילים הקץ ואמר שכולם שרו. ועל פניו של רבינו הייתה נערה שנמשכה, אני... שנפחה על פנים של שבת, כן, זה מחור. כששאלו את הרב שטיין איך לרומם את האישה, אז הוא שאל להם, אם זה תוך דיבור, שאלו, האם שולחן שבת יכול לרומם את הבית? הוא אמר שלשולחן שבת יש מעלה עצומה. עיקר תועלת לילדים, למשפחה כמשפחה, לא דווקא לאישה. שאלו אותו אם יש לי, נגיד, דברי תורה קלים יותר, שם האישה תהיה שאת עשה, אז אמר שהם משלורים שנוהגים ככה, בעבר לא עשו, בכל זאת אנשים גדולות. ודאי יש תלת מרובה, אבל זה לא הדרך לרומם את האישה, יש כאלה שרוצים ללמד את האישה, זה לא טוב. לא טוב שהוא ילמד אותה, ובוודאי לא טוב שהיא תלמד אותו. אישה לא צריכה להיות אברך, היא צריכה להיות אשת אברך. יש לה תפקידים בהתאם, היא צריכה להעריך את הראש של בעלה ולאפשר לו ללמוד, והוא צריך לכבד אותה על זה שמאפשר אותו ללמוד. זה התפקיד שלה, וכמובן הכל לפי העניין. ואנחנו ממשיכים מיהלומים מגדולי ישראל, יש פה דברים נפלאים בתוך הספר בכל נפשכו על הגאון המוסן צבי פינקל. המוסן צבי המפליג בשלח של טרפין דאורייסה פעם באחד הדינרים, זה אחד הדוברים אמר שרבינו הפונים בג'רוב של דורנו. דרך כלל רבינו לא אמר להתייחס למה שהיו אומרים עליו, אבל פה הוא לא יוכל להבליג, אמר שהוא רוצה להעיר מה שעברו כאן. הוא טען בלעד שהרי הפונים בג'רוב פעל אחרי השואה, כשהשירים של אותו דור לא ידעו על פירו ותרך התורה. לכן גם הוא היה אומר שכשהוא עומד לפני הדלת, הוא מתפלא שלא יפתחו את הדלת, כדי שעל פי רוב יהיו לו בזיינות. אבל בדור שלנו, הוא אומר, אנחנו הולכים על פי רוב לבני תורה בוגרי ישיבות, שני עכשיו לא יכולים לתת. יש להם ערך ללימוד התורה, והם מקבלים אותנו בזרועות פתוחות. עם עושה את נפשו בנסיעות בשביל הישיבה, צריכה להסתכל את ישמעיה מופלאה. הגבירים העריכו את המסירות נפש שלו, שאי אפשר להתעלם ממנו. הם ידעו שהוא בא עבור ממלכת התוארת. פתחו אותו הצהרות ונתנו לו, היו שרים שנתנו לו כמה שהוא בקש, אחד סיפר שפעם הציעו להשקעה בסך $100,000, סכום קטן יחסית ליכולת שלו. אבל הוא ביקש שיבואו לו רק בעוד יומיים לקבל שלו תשובה. שאלו אותו, אתה הרי המרוויח יפה, מה הבעיה שלך כדי סכום קטן? אז הוא אמר שמחר הרוסנצי סינקל אמור להגיע אליו. כשהוא מגיע אני נתן לו כמה שהוא מבקש, יתכן שהוא יבקש כל מה שיש לי. אז איך אני יכול להתחייב על $100,000, אולי מחר לא יהיה. המשגיח בן צדיק רבדון סגל, סיפור עובדה מופלאה, שמפיכה את צד ישמעיה הייתה לו, לרב סוצרי. כלומר שהיינו בחתונה באנגליה, ומישהו שנראה עשיר, פנה אליו, ואמר לו, אני רוצה פה משלם $100,000. ככה בהסך הדעת כביכול, בלי שום השתדלות. וזכר רבנו לו כזאת תרומה של $100,000. אחרי זה אמר לי יותר עשיר מספר דון סגל, שתדע לך, היה בדעתי לתרום רק 10,000 דולר. לא היה לי ספק סקי לתרום כזה סכום, אבל בסוף יצא לי מהפה 100,000 דולר. ולמה לא, אני לא אומר שטעיתי, כי אחרי שהבטחתי, אני לא יכול לחזור בי, אני לא רוצה לצייר אותו. סיפור דומה מספר הגיס של רב מזנצבר, הגאון רבינון קרניבך, שפעם הוא תשע בי. רב מזנצבר היה מושך, היה מותש מהדברים המושכים בשבת. פתאום הוא קיבל איזה טלפון בעול מיהודי, שבקש לנבוא עכשיו להיפגש איתו. אתה יהודי התגורר בזה הערה מרוחקת, ביום יציע לרבינו שאולי כדאי לוותר. אבל רבינו היה נחרץ, כדרכו ענה בהחלטיות, צריך ללכת הרבינו של הישיבה, ושמה הם מכבדים את דרכנו. חצות לילה הגענו לבית של אותו יהודי, רבינו שוחח את הבלבביות רבה על צורכי הישיבה. כשהנדיב שאל את הסכום שרציתי לבקש, הוא אמר לו 100,000 דולר. הנדיב שראה את זה אמר אין בעיה. אומר בנימין, שאני שהייתי בדרך כלל תורגמן, הרבה פגישות כשהיה קשה להבין קצת הראשי ובשל החולי שלו, הבנתי שיש כאן קטעות. ודאי אותו נדיב חשב שהראשי מבקש 10,000 דולר, בכלל הוא הסכים. אז רבינו מנסה לתשומת ליבו של הגביר ואמר שלא התכוון את חום שכזה, אבל בכל זאת אחרי שהוא אמר הוא שתודה לתת. באמת, אחרי תקופה הוא הפך לאחד מהחסידים של הראשי והגיע לארץ ונתן סכום דומה לסכום שהתחייב אותו פיש. ואנחנו ממשיכים השו"ת היומי. כשנוסעים במונית יש מצווה לשלם את השכר בסוף הנסיעה ביום עתיד נסחור. כן, הדין הוא שפה יסתיים מלאכה ביום, זמונו עד סוף היום, סיים בלילה, זמונו כל הלילה. אז יש לו שאלה מה קורה כשאחד נוסע באזור שבין השקיע יוצא זה כחובי. כל דקה זה ספק שמעכשיו משתנה מיום ללילה. אז התשובה, אנחנו צריכים כותב בספר אבא סחסד, שאם הפועל סיים את העבודה בין השמושת, צריך לשלם לו עד לזה כחוב, ואם כדי לחוש, לחוש לדעות שבין השמושת הוא עושה רגעון קודם, זה איזה יום. ובשם אגרח קניאבסקי מובא, שצריך באמת להיזהר בכל רגע בין השמושת, שם עכשיו זה משתנה מיום לילה. ולכן היצא בזה אומר לשלו, נהג לפני גמר הנסיעה, שזה יהיה בידו בתורת פיקדון עד לרגע החיוב. וברגע החיוב יזכה לידי עצמו. ואז, ממילא אז הוא יקיים ביום מותי עצמו. אנחנו ממשיכים דף הימים בהלוכה, אנחנו דברים מסיים על שיניים ב' סעיף ח'. כפי שאלה בסולם שמשמש למעבר בשתי חצרות, אילו תנאים נחשב כפתח לעניין עירוב חצר. וכך ועל עוד נושאים מעניינים, נוכל לשמוע כולנו בשלוחה 2, סליחה בשלוחה 1, בשיעור מפי הרבנים הגאונים ולרבות נחת. וכדרכנו נלמד גם אנחנו תנאי דפיים בהלוך, כפי שכבר למדנו, שתי חצרות שמחיצה מפרדה ביניהם לא יכולות לעשות אילו חצרות אחד עם השנייה, אלא רק שיש ביניהם פתח או חלון, שרואים לשמש למטרה. אם יעמידו סולמות משני צדי המחיצה באופן שאפשר לעבור משצר לחצר בקלות, הרי זה כאילו יש פתח בין החצרות, הן יכולות לערב זו עם זו. ואין סולם עכשיו כפתח רק שהוא לא מיועד לעשרה במקומו בשבת, גם אם עתידים לעשות כנחל שבת, אחמד הקובץ שלו, כלומר שהוא לא ניטל ביד אחת. היינו כשיש בו ארבע שליבות, שבאופן כזה על פי רוב הוא כבד, או כשהעמודים והשלבים כבדים מהרגיל. וכל שגנים עושה למחומר הקרקע או למחיצה, אבל כשהוא מיועד לעשרה בשבת, הרי זה כאילו הסולם לא מוצב שם והוא לא נחשב כפתח. הסולם גם לא נחשב אל פתח, אלא רק שהרוחב שלו לפחות ארבעה טפחים, רוחב המינימלי שנדרש לפתח. ועמודי הסולם מצטרפים להשלמה של המידה של ארבעה טפחים, ואין מידה לעובי של השליבות. כמו כן, הסולם נחשב לפתח רק כשהשליבה העליונה מגיעה לטווח של פחות משלושה טפחים מראש המחיצה. אי עמודי הסולם נמשכים מעבר לשליבה הראשונה, ורק אם מגיעים לזווח הנעד, אין די בכך. כמו כן, אם הסולם מוטה ועומד לשיפוע, אין די בכך שאילו היו מעמידים אותו בזקיפה, הייתה השליבה העליונה מגיעה לטווח, כמו שצריך, אלא צריך שהשליבה העליונה תגיע לטווח במצב הנוכחי שלו. יש אומרים שסולם לא נחשב כפתח, אלא רק שהמרווח בין הקרקע לשליבה התחתונה, וכן בין השליבה לשליבה, הוא פחות משלושה טפחים. כך דרכו של סולם, ובמרחקים גדולים יותר הוא לא נחשב כסולם ויש חוקים. בנוגע למרחק שבין הסולמות שמשני עברי המחיצה, אם רוחב ראש המחיצה הוא פחות מארבעה טפחים, כך שלא נוח להלך עליו, צריך שלא יהיה ביניהם מרחק אופי של יותר מ3 טפחים. ואם רוחב ראש המחיצה הוא 4 טפחים ויותר, כיוון שנוח להלך עליו, מחשבים הסולמות כפתח, גם אם רחוקים מאוד אחד מהשני, כך שבאופן כזה, שם ראש המחיצה כולו כחלק מהפתח, אוקיי, נגד ששתי החצרות פתוחות לתחת. עד כאן בניין לפעמים בהלוכה שנלמד היום בעזרת השם. אתמול למדנו, אתמול זאת אומרת לא אתמול ממש, אלא ביום חמישי, בית שפתוח לשתי חצרות, ועירוב חצרות עם שתיהן, אבל החצרות לא עירבו זו עם זו. שני העירובים חלים על הבית, ומותר להעביר חבצים מהחצרות והבתים לבית הזה, ולהפך. שתי חצרות שיש ביניהן מחיצה לגובה 10 טפחים, לא יכולות לערב עירוב חצרות אחת עם השנייה. גם מחיצה נפרצה בחלקה, ורוחב הפרצה הוא 10 אמות או פחות, יכולות לערב. שתי חצרות שיש ביניהן מחיצה, מותר להעביר חפצים מראש המחיצה לחצרות, ולהפך. לכן להעביר דרכו חפצים מחצה לחצר. אבל אסור להעביר חפצים ממנו לשבתי שתי החצרות. הוא כדרכנו נפליג 100 ימים אחורה, אני זכר מה שלמדנו, איכן מותר להניח בשבת כלים שברים בלבד. אז ככה, זיז שבולט מכותל מרשות תוכת להעביר שמעל לרשות תורבים, מגובה של מעל 10 טפחים. אם יש חלון שבטוח עליו מרשות תוכת במרחק של פחות מ3 טפחים, הרי הוא חלק מרשות תוכת. ואם אין חלון שפתוח עליו, אז הוא מקום פטור, ויהיה מותר להעביר חבצים מרשות תוכת או מרשות תורבים אליו. ולהפך, כדי סוברים שבאופן כזה יש בשטח 4x4 צפחים, הוא קרמל. אם הזיז בולט בגובה של פחות מ10 צפחים, אז אם יש בשטח שלו 4x4 צפחים, הוא קרמל, אם לא, אז הוא נחשב לנקוף פטור. ויש אומרים שאם חלון פתוח עליו, אז הרי הוא פרשו סרפים. ובכל האופנים שבהם מותר להעביר חבצים אל זיז שבולט מעל להעביר רשו סורבים, וממנו אין היתר אלא בחפצים שמרים. כגון כלי זכוכית וחרפינה, שאם יפלו למטה ברשות תורבים, יישברו ויתירו ברשות תורבים. אבל חפצים שהם לא שברים, למשל בגדים, כלי פלסטיק וכו', וכדומה, יעזרו חזר שלא להעביר אל הזיז, וחשש שיפלו, ואז יבואו לקחת אותם בחזרה לרשות תורבים ברשות תורבים ויעברו לסורי צה. אם הזיז בולט מעל להעביר קרמליס, אז היתר הוא גם חפצים שהם לא שברים, כמעט שאיסו או יצוע מקרמליס לרשות תורבים, הוא עצמו, גזיר הסחומים, ולא גזרו, גזיר מקצועי. תחלו אותנו בבלי, מדוע אסור להדק את מכסה הקאפ ביום טוב? איזה שיער הניחו בחלון? והאם מותר לתלוש בשבת מוצא של ציפור? וכך, ולא נושאים מעניינים, נלמד במסכת חוירס, דף כ"ה. ולקראת סיום החפצים בחיים. מהסעיפים שנלמד היום רבותיי, רכילוס כלל ט', סעיפים ג' ד', שפעות החפץ חיים אופן נוסף שבו אין איסור חילות. אדם שומע את חברו אומר, אם יפגוש את פלוני, מקום פלוני, יעקה אותו, כלל אותו, חברים. או שהוא שמע ממנו שהוא רוצה להזיק לו בעניין ממון, כזה מקרה, אומר החפץ חיים, אם הוא מכיר את החבר שלו שהוא מסוגל לעשות את זה, הוא עשה כבר ככה כמה פעמים לאנשים אחרים, או שהוא מכיר את העניין שהדברים לא עושים פה בדרך גוזמה, הוא צריך להזיר את פלוני כדי שהוא יוכל להישמר ממנו. אבל, אומר רבות חיים, גם בכזה מקרה צריך שלא יחסרו כל התנאים שנמנו בסעיפים הקודמים שדרושים להתר לספר החילות. הוא ביניהם, שינסה קודם להוכיח את החבר ולגרום לו לסוג מהכוונה שלו. או לפחות למנוע את זה באופן אחר, רק אם אין כל דרך אחרת, אז הוא צריך להזהיר את אותו פלומי. עוד מוסיף רבות חיים, שכמו כן על האדם להתבונן שאכן תבוא תועלת לפלומי על זה שהוא יספר לו. זאת אומרת, באמת תיזהר מפני אדם שרוצה להזיק לו, כי לפעמים הוא אומר רבות חיים, חושב שכשהוא יספר לו, הוא ילחס עוד יותר, והוא בעצמו יבוא לריב איתו, ואז יהיה מחלוק גדולה יותר. על כן מסיים רבות חיים את העניין הזה, וכותב, צריך להתבונן היטב מתחילה, איך לתקן אדם. ולסיום רבותיי, התחזקות יומית. הרב הקודש עומד לי מקוץ, כי היה אומר, כשם שאתה יכול לסבול, שאין הפרצוף של אדם אחר דומה לפרצוף שלך, לפרצוף שלך. כך אתה צריך לסבול את הדעות של אחר שלא דומות לדעותיך. כן, רבותיי, כשאנחנו נתקלים בידיים דעות שונות, אפילו דעות מכעיסות, נשתדל לקבל בהבנה, נזכור שהרבני שלנו ברא דעות שונות בעולם. עד כאן דברינו להם רבותיי, שיהיה לכולם המשך יום נפלא, עם הרבה הצלחה ושבוע טוב בכל אשר לפני, ברוכניות ובגשמיות.